זה נפלא מאוד. אנחנו רוצים לעבור לנושא החדש מבחינת המקורות שהמהר"ל מביא לגבי העיסוק בתורה, עמל התורה, המרכזיות של התורה, איך בונים נכון את היחס שלנו ללימוד התורה. אז למדנו את את הגמרא לגבי שלושת הדוגמאות למסירות נפש ויכולת להיות מחובר גם כשיש קשיים גדולים. ועכשיו אנחנו נמצאים בעמוד כ"ה בעמודה הימנית למטה. עוד פעם, נתיב התורה, עמוד כ"ה בעמודה הימנית למטה. יש לכולם? ובפרק כיצד מברכים. ובפרק כיצד מברכים אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אילאי. בואו ראה מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים. דורות ראשונים שעשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי, זה וזה נתקיים בידן. דורות אחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן ארעי, זה וזה לא נתקיים בידם. וכבר פירשנו טעם זה. אני קורא את כל הפסקה ואחרי זה נחזור. ועוד יש לך לדעת, כי ראוי לאדם שייתן חלק לכל אחד כפי הראוי. כי העולם הבא שהוא עיקר, לכך תהיה תורתו שהיא נותנת לו חיים לעולם הבא, גם כן עיקר. ואילו מלאכתו שהוא לצורך העולם הזה, ראוי שתיארי, כי כך הם חייו שהם בעולם הזה ארי. וכאשר יעשה מלאכתו ארעי ותורתו קבע, מתקיימים, כי ייתן לכל אחד ואחד חלקו כפי מה שראוי. אבל כאשר יעשה מלאכתו קבע ותורתו ארעי, דבר זה הפך סדר העולם. כי העולם הבא הוא עיקר, והעולם הזה ארעי. וכל אשר הוא יוצא מסדר העולם, הוא בטל לגמרי ואין לו קיום. מי מוכן לסכם במילותיו הוא? את הפסקה הזאת, שלכאורה היא פסקה לא מסובכת. בכבוד, מי רוצה? כן, אלעד, בכבוד. נפלא, אשריך. מי רוצה להוסיף עוד משהו? כן. יפה, יפה, מעולה. אז בעצם מה שאמרתם זה שני רבדים, שני ודאי נכונים. אחד, והמהר"ל פורס את זה הרי לאורך כל הפרק הזה, כל עניינו זה היחס שלנו לתורה, וזה, והמהר"ל טוען, שהיחס יוצר משהו. זה לא רק עניין טכני של כמה שעות אני מקדיש לדבר הזה, היחס יוצר משהו. אז ההסבר הראשון הוא, אני הולך לחלקל את מעשיי, לבוא ולעשות סדר עדיפויות. אז יש דברים שהם נצחיים, יש דברים שהם הולכים ומתקיימים לעד ולנצח נצחים, ויש דברים שהם זמניים, וברור פשוט שאת ההשקעה צריך להשקיע בדבר היותר קבוע ונצחי, ופחות בדבר שהוא הרעי. ולכן, מכיוון שכך, מי שעוסק במלאכתם, במלאכה, באופן הרעי, אז הוא עובד עם פרופורציות נכונות. זאת אומרת, התורה היא תורת קבע, שם הוא משקיע את עיקר מרצו, עניינו וזמנו. לעומת זאת, כאשר הוא מתעסק בענייני העולם הזה, בענייני פרנסה, בעניינים שקשורים לכאן, לעולם כאן, אז זה נקרא הרעי, וזה צריך להיות בסדר עדיפות שנייה, לפי סדר הדברים. לפי ההסבר הזה, זה בעצם, הייתי אומר, כמעט הייתי מגדיר את זה בתור רשימת מקולת. זאת אומרת, כמה זמן ביום אני מקדיש לזה, כמה זמן ביום אני מקדיש לזה, כשיש לי מורכבויות, מה אני בוחר ראשון, מה אני בוחר שני, זה דבר אחד וזה בוודאי דבר מאוד נכון, זה פשוט, שכשאדם עומד לפני החלטות בחיים, אז הוא שואל את עצמו כמה להשקיע בכל, בכל אתגר, וכפי חשיבותו של האתגר, כפי עד כמה שזה ילווה אותו, שייתן לו תוצאות יותר משמעותיות, לפי זה הוא יבנה את הסולם, נכון? יפה, זה מישור אחד. המישור היותר פנימי, או שנקרא לזה, שהוא כבר לא מדבר על הכמויות, כמה הוא עוסק באיזה זה, אלא הוא, גם, הוא מתייחס לאיכויות, זאת אומרת, ליחס המהותי של ילדיו, עד כמה זה מחובר אליי, ועד כמה אני נותן לזה להיות נספח בחיים שלי, לא מבחינת הזמן, ולא מבחינת התכנון, מבחינת הקשר הנפשי. מבחינת עד כמה זה מרכז חיי, עד כמה זה מעניין אותי. אז כאן, זה, את החלק הזה, אדם פיתח ואמר שיש דבר שנקרא קבע, וכאן קבע, הכוונה היא לא לסדר יום קבוע, אלא לקבוע בנפש. יש משהו שמחובר לתוך הנפש שלי, ויש דבר שהוא פחות מחובר. אז אם אדם עושה תורתו קבע, ממילא, כאשר הוא עושה תורתו קבע, ממילא זה אומר שזה הנקודה המרכזית שמתוך כך הוא חי. זה, זה המנוע לחיותו. זה המנוע לענייניו. שם זה נמצא. שם פה אשב, כי הבטיח. שבתי בבית השם, כל ימי חיי. דוד המלך, שהלך ועשה דברים ללא סוף, והיה מנהיג ומלך וכובש והכל, כתוב, חישבתי רגליי, והשיבה, חישבתי דרכי, והשיבה רגלה ילדותיך. מה הכוונה? אומר, אומרים, תגמר בכל מקום שדוד המלך הלך, רגליו מוצאות אותו לבית המדרש. מה? לא, לא הבנתי. מה, הוא, הווייז שלו מחויל, שלא משנה איזה כתובת אתה כותב, תמיד הוא יביא אותו לה, עם האוטו לחנייה של מכון מאיר. אין חנייה, אבל בסדר. זה הכוונה. הכוונה היא שבאופן פנימי, אני כל הזמן חישבתי רגלי, והשיב הרגלי לידותיך. שם אני מחובר. לזה שבתי בבית השם כל ימי חיי. דוד יודע שהדבר שבאמת הוא כנראה לא יוכל לעשות, זה לשבת בבית השם. א', כי אין בית השם, בסדר, במובן שבית המקדש, הוא עדיין לא נבנה, אבל גם הוא, יש לו תפקידים. אבל מה הכוונה? הכוונה היא שהוא רוצה להיות מחובר לדבר הזה. זה מרכז חייו, כאן הוא נמצא, בסדר? זה כוונה של עומק חייו. הקבע שבנפש. בסדר? זה אגב, בהסבר מסוים, זה מה שאנחנו אומרים על, בביטוי קביעות עתים לתורה. מה זה קביעות עתים לתורה? בהסבר ראשון שאמרנו קודם, עד שאתה אמרת, אז קביעות עתים, הכוונה היא שיהיה לך סדר ברור, שהתורה נכנסת לך לסדר החיים שלך. כל יום אחרי התפילה, כל יום לפני התפילה, כל יום בשעה כזאת וכזאת. בבוקר, בערב, יש משהו קבוע, בסדר? והוא מעיד על כך שזה משימה עולמית, מרכזית, שהיא פועלת, זה הסבר אחד. פירוש השני של, של קביעות עתים, מה הכוונה, מה זה? שהזמן הזה שבו אני עוסק בתורה, הוא צריך להיות קבוע בנפש. קביעות עתים, הכוונה היא ריכוז מוחלט, חיבור מוחלט. לא משנה עכשיו אם תעשה את זה כל יום, כל יומיים, איך תעשה את זה. כאן זה אולי לא קשור לזמן, אבל זה קשור, אדם צריך לקבוע עתים לתורה, להיות מחובר לגמרי כשהוא עוסק. עד כדי, רק כמו שהזכרנו כבר, שנשאלה השאלה ההלכתית, למה אחרי שאנחנו, למשל, מישהו הולך לצורך כלשהו, נמצא פה בבית המדרש, אחרי זה הוא יוצא, יש לו צורך ללכת לרופא, יש לו צורך ללכת לעבודה, יש לו צורך... עכשיו הוא חוזר לבית המדרש, הוא צריך לברך ברכת התורה או לא צריך לברך ברכת התורה, לא צריך לברך ברכת התורה, מדוע הוא לא מברך ברכת התורה, עכשיו 5 שעות הוא לא למד, אז הוא פותח עוד פעם את הספר, למה שלא ילמד? יש דיון לגבי שינה, ואז בפסק הוא שלגבי שנת הצהריים לא צריך, זאת אומרת אולי יכול, אבל לא לגבי שנת לילה כן צריך, אבל אז מה אתם אומרים? זאת אומרת למה הוא לא מברך על ברכת התורה אחרי שהוא הולך לפרנסתו, יוצא וחוזר? למה? נאלץ ללכת לשם, תגיד את זה בלשון חיובית, אז אם ככה, מה זה אומר? בעצם באידיאל, שאין הסר דאטה, אתה לא חושב על כלום, אתה הולך עכשיו, אתה הולך למיזה מסחר.
אתה עושה את זה, כי בסופו של דבר, אתה צריך לחיות, אבל באותו מקרה, אתה כאילו לא היית, או יכול ללכת לבדיקה, ואז ללכת לשוק, ואז ללכת לזה, ואז ללכת לזה, נצל את היום, אבל לא, אז אתה ישר על המדרש. אז אין הפסק בזה.
אני לא מדבר על בן ישיבה, גם כל יהודי בעצם, בעצם גם כל יהודי. לא, לא, גם ההלכה הזאת נאמרה גם לגבי כל יהודי שהוא. למה זה? הרי מה אתה אומר שהעיקר זה... טוב, אתה רואה אנשים שעסוקים כל היום ובסוף הולכים בלילה ללמוד דף יומי. שמה?
בבוקר,
ולא... למה?
ולא צריך, למה?
לא, באמת למה, נכון? זה, כן.
נגיד אם בן אדם לא לומד, מברך בקטע תורה, בבוקר, ולא לומד כלום.
כן, זאת באמת, בגלל הבעיה, בגלל הבעיה הזאת, או הבעיה, תקנו, גם בגלל שעובר לעשייתם, וגם בשביל מה שאתה אומר, תקנו באמת פסוקים, מתורה שבכתב, מתורה שבעל פה, נכון, משנה ופסוקים, כדי שבאמת יהיה מיד קיום של הדבר הזה. כנראה שיש כאן תפיסה, ככה אומר תוספות, שבעצם יהודי נורמלי, כן, שנזכה להיות נורמלים, כן, יהודי נורמלי זה אחד כזה שה... מקום שלו, תבינו, המקום, הכוונה היא המקום שבו הנפש צמאה להיות, זה לשבת בבית המדרש, ללמוד תורה. מה הכוונה? הכוונה היא שהוא שמה, זה הגדרת המקום שלו. איפה אני? איפה נקרא הביתה שלי? אדם הולך, אומר, אני נוסע הביתה, נכון? מה זה המושג הביתה? מה זה שונה אם אני נוסע עכשיו לחבר שלי לבקר אותו?
זה לא המקום שלי.
זה לא המקום שלי, מצוין. זאת אומרת, גם אם אדם נמצא... כך וכך שנים בחוץ לארץ, עדיין הוא אומר, אבל אני חוזר הביתה לארץ וככה וככה. מה הביתה? כבר לא היית 10 שנים בארץ. לא משנה, אני הולך לחוזר הביתה. נכון? יש דבר כזה. זאת אומרת, יש מקום שהאדם נמצא, והמציאות שלו שמה, וגם אם בפועל היא לא באה לידי ביטוי, בעצם תסיר את כל המניעות. ותגיד לו, עכשיו הוא צריך בגלל הפרנסה, הוא צריך בגלל דברים שונים. אבל בואו ניקח את הבן אדם ונגיד לו, בואו תדמיין שעכשיו ברגע זה כל המשאלותיך יתקיימו. הכל בסדר, מה שצריך להרוויח היום הכל. מה אתה רוצה? אז יהודי נורמלי זה אחד שרוצה ללמוד תורה. בסדר? זה יגיע, כי הנשמה צמאה לתורה. וכיוון שהיא צמאה, אז היא תבוא למקום הזה. זה, מה שאני אמרתי עכשיו זה דיון, זה אמירה הלכתית, לא אמירה רעיונית. רעיונית, זה היה אומר, וואלה, דברים גדולים, באמת, אנחנו נגיד, אבל אתה רואה שפוסקים את ההלכה על פי זה. זאת אומרת, שזה ספק ברכות. בברכת התורה, הרי, לחלק גדול מן הדעות, היא דאורייתא. וספק דאורייתא, לחומרה. אז לכאורה, אם ספק דאורייתא, ועכשיו אולי אני לומד תורה בלי לברך, זה לא בסדר, נכון? אז מה היה צריך לפסוק אולי? שכן, אבל זה כל כך ברור, שיהודי מחובר לעולם של תורה, שזה ספק ברכות אמיתי, שאתה לא יודע.
מאמין בתורה, לא
עוזר,
ואז שהוא מתחיל לחזור בתשובה.
נו.
ובאמת בגלל תורה פעם ראשונה, הרגיע, זה לא כדי שאם
הוא עושה
פתאום
עושה
הפסקה של 5 שעות.
אתה אומר, יש לפעמים מצבים ומסיטואציות, ואנשים שהיו מנותקים לגמרי מידיעה מה זו תורה בכלל, אז והם קמים בבוקר, מברכים ברכת התורה, באמת שהם אחרי זה הולכים לזה, הם באמת מתנתקים. בסדר? אז יש כאן, אז זו שאלה טובה מבחינת התקנה. כנראה שהלכו על פי הרוב. כאן יש שתקנו את תקנת הברכה, הלכו על פי הרוב, אלא אם כן תבוא ותגיד, כמו שנאמר ככה, שבעצם, גם אם אתה לא חש ואתה לא מרגיש, אתה לא יודע את מה אתה מחפש. זה כמו שיהודי הוא יהודי, גם שכל חייו, הוא הלך לו לעבר להרי החושך ובכלל לא ידע כלום. יהודי זה עצם המציאות שלו. יכול להיות, יכול להיות שאפשר להרחיב את זה עד כדי כך. אבל בכל אופן, ראינו פה שני מעגלים. מעגל אחד, שתורת קבע וערי, פירושו של דבר, סדר יום שבו מקבלים סדרי עדיפויות, מה יותר מרכזי ועליון ומה פחות, זה הכוונה היא של סידור היום לפי סדרי עדיפויות בחשיבות. פירוש שני שאמרנו, זה שלא מדובר עכשיו על הזמן, אלא מדובר על קביעות בנפש. קביעות בנפש, עד כמה הדבר הזה הוא מחובר אליי לגמרי. ואז אומר רבי יוחנן, בואו ראה מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים. תבינו שהוא מדבר על דורות הראשונים ודורות האחרונים, הוא לא מדבר על אחרוני זמננו, זאת אומרת על זה. הוא מדבר על הדורות, הוא אומר, אני חי בדור אחרון, אבל יש את הראשונים. רבי יוחנן, חי ב... דור השני לאמוראים בארץ ישראל, נכון? והדורות הראשונים זה דורות התחילת ה... זה תחילת הדורות התנאים. דורות הראשונים שעשו תורתן קבע, כמו שהזכרנו בשתי הפירושים הללו, ומלאכתם ארעי, כמו שהזכרנו, זה וזה נתקיים בידם. מה שנצטרך לברר בעזרת השם, יתברך, ביום שני, זה למה זה וזה נתקיים בידם. מילא נבין שתורה תתקיים בידם. ודאי, הם עשו את תורתם קבע. אבל למה זה וזה נתקיים בידם? סייעתא דשמיא, זה הכוונה. שהם זוכים לברכת שמיים, זה הפירוש. נראה, ודאי שכן, אבל יש כנראה משהו יותר מזה. דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע, ותורתן ארעי, זה וזה לא נתקיים בידם. שוב, תורה לא נתקיימה בידם, אני מבין, עשו תורתם ארעי, אבל למה מלאכתם? הם השקיעו בבורסה כל היום, הם הסתובבו כל היום והשקיעו בנדלן, איך זה שלא נתקיים בידם? אז לפי ההסבר של אדם אמר קודם, אז כנראה הכוונה היא של טווח ארוך, מה זה משנה? זאת אומרת, זה לא מתקיים בידם, מתקיים הכוונה היא כדבר של נצח, כדבר שהוא קביעה וקיימה, קבע וקיים. יכול להיות שזה הפירוש, לא נתקיים, הכוונה היא שאתה מסתכל במבט של העולם הבא. מה נשאר לבן אדם מכל הנדלן שלו? דלת אמות על דלת אמות, 2 מטר על 2 מטר, זה מה שנשאר בסוף, וגם זה, אני אגיד, דירה די צפופה. אי אפשר שם לקום ו... מה?
אז...
יפה, אדם, שמור את זה, אתה בסדר, אתה יהודי כבר, אני רואה שכבר קיבלת תוכנת הבנת המהר"ל, כבר נמצאת אצלך בשולחן העבודה, יפה מאוד, יש לך כוח. וכבר פירשנו טעם זה, מה פירשנו טעם זה? דיברנו את העניין של קבע והרי כבר פירשנו, אומר המהר"ל. אתם זוכרים שהוא דיבר על המקרה ועל העצם. מקרה לא מתקיים, העצם כן מתקיים. והערכנו שהמהר"ל לאורך כל תורתו ושיטתו, תמיד הוא מסתכל על המציאות ואומר, תסתכל על מה שאתה עושה, האם זה קשור אל העצם, זאת אומרת אל המהות, או שמה זה נספח. וזה, ולכן כל דבר שהוא הרי לא מתמיד. הגלות של ישראל למשל, אומר המהר"ל בתחילת נצח, זה לא עצם, זה מקרה. הם שייכים לארץ ישראל, ולכן זה לא יתמיד, בטוח שתהיה גאולה. לעומת זאת אומות העולם, שאצלהם הקשר לאדמתם, או לעמם, זה קשר חיצוני של מקרה, כי בעצם אדם הוא פרטי, הוא דואג לעצמו. העם והאומה והשטח זה רק מערכות קיום, אבל זה לא הוא, לא יתקיים, ולכן אומות העולם לא מתקיימים. ועוד יש לך לדעת כי ראוי לאדם שייתן חלק כל אחד כפי הראוי, כי עולם הבא הוא שהוא ייקח. טוב, זה כבר באמת דברים שראינו קודם, שעולם הבא, כפי שאמרנו, או בגלל שאדם צריך לראות את התוכנית שלו, לקראת הנצח, ולכן הסדר העדיפויות שלו יהיה כזה, או שם העולם הבא הוא העיקר, הכוונה היא, זה צריך להיות בתוך במקום יותר עמוק בנפש. יפה, אז זה אנחנו נראה בעזרת השם ביום שני, ונראה ביום שני, נכון?
שלישי.
למה אני אומר תמיד שני? כי אני מתחיל להתגעגע לשיעור של כבר ביום שני. כן, ברוך השם. כמעט כמו שאתם מתגעגעים לשיעור הזה, נכון? נכון? זהו. אז בעזרת השם ביום... שלישי. שלישי. שלישי.